איפה אנחנו? פסוק ט' ז', נכון? ויבוא העיר. הגענו עד ויבוא העיר. ויבוא העיר. אמרנו שויבוא העיר, כדברי חז"ל, זה שבועז לוקח איתו את רות. והם הולכים ביחד, בועז עשה את שלו. פסוק ט' ז'. ותבוא אל חמותה, ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. אני חייב להגיד שזה פסוק שתמיד היה לי קשה. היא הרי יודעת מי היא, והיא גם אומרת ביתי. אפשרות אחת היא שמי את, זו שאלה מאוד חכמה של הסבתא הזקנה הזאת, בדיוק. מי את? את כבר, זה, כבר התחתנתם? כלומר, מי את? עוד שלי או שכבר... מה שם המשפחה? כלומר, השתנה השם כבר? מי את? זו שאלה כזה יהודיה יפה. ואולי מי את מזכיר גם עוד משהו. מי את ביתי? לי מזכיר את השאלה מי אתה בני. זה המקביל.
של יצחק.
של יצחק. את עשיו כשנכנס והוא לא יודע מי מי. מי את ביתי מחזיר אותנו לסיפור שעומד מאחורי הסיפור הזה של תחילת תולדות ישראל. כלומר, האם את יודעת כבר את תפקידך? האם זה כבר מתממש? מי את? אנוכי רות אמתך? מי את ביתי? ותגד לה, כתשובה לשאלה מי את ביתי, את כל אשר עשה לה האיש. זאת אומרת, זה אני. התשובה למי את ביתי, זה כל מה שהוא עשה ואמר לי. בדיוק. זה עשה לה. עכשיו, עשה לה האיש, זה בניגוד למה שקרה בסוף פרק ב'. זה מדהים. בדיוק. נסתכל שנייה בסוף פרק ב', זה מדהים, כל עוד פה היא מדויקת. בסוף פרק ב' מגיעה רות חזרה אל נעמי. נעמי מתפעלת מזה שהיא מצאה מקום, והיא נמצאת בשדה, והיא מצאה מקום ללקט. ואז היא אומרת לה, כשהיא מגיעה, איפה ליקטת היום ואנה עשית בפסוק י' יהי מכירך ברוך. היא לא שואלת מי את. היא שואלת איפה את, מעניין מאוד, מקביל גם ברוך יהיה. איפה ליקטת היום ואנה עשית? מה, איפה? אנה עשית. יהי מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשתה אמו. לא הוא עשה לה, אלא היא עשתה לו. ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. כאן חז"ל אומרים, יותר ממה שרוצה בעל הבית, שעושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. לא שם האיש אשר עשה עמי, אלא שם האיש אשר עשיתי עמו. זה כשזה היה עצם ההכנסה את החסד, את הדביקות. אני הובלתי את בועז להוביל את כולנו, בסדר? למקום הזה שהוא לימד את כולנו את מה שהוא לימד בשדה בקוצרים בפרק ב'. אז אני עשיתי איתו. עכשיו בפרק ג' היא לא שואלת אותה אנה עשית, והיא לא שואלת אותה איפה היית, והיא גם לא שואלת אותה יהי מכירך, מה שם המכיר שלך. היא שואלת אותה שאלה אחרת לגמרי, מי את? ואז היא אומרת לה, מי אני? אני כבר שלו. הוא עשה לי. ותאמר, זה דבר מדהים, שש השעורים האלה נתן לי. תראו מה כתוב פה. אתם זוכרים את שש השעורים? אתם זוכרים את המסירות נפש על שש השעורים בנחת? בשיא המתח, נכון? עד הבוקר, ופתאום היה לו זמן, וימות שש שעורים. זה היה הרגע הכי אינטימי שהיה בעולם. למי הוא נתן את זה? לרות. מה היא עושה עם זה רות? תשמעו. ותאמר שש השעורים האלה נתן לי. כי אמר, אליי קרי, אבל לא כתיב, לא כתיב אליי, כי אמר, אל תבואי ריקם אל חמותך. באמת. כלומר, זה היה הסיפור? מה, זה היה לשוויגר? כלומר, שש השעורים המרגשות מהסיפור המדהים היה כדי לתת את זה לחמותך? זה פילאי פלאות. זה יחד, נעמי ורות, זה אחד מוחלט, מה שהוא נתן לי, הוא נתן לך, ושכבת ושכבתי, וירדת וירדתי. אני קיבלתי שש שעורים כדי שימשיך משהו של שש. אני מבינה שזה משהו אחר, זה ממך. זה יבוא ממני, אבל זה את. כל מה שיבוא ממני, זה בכלל את. יולד בן לנעמי, זה ממשיך את מחלון. היא אגב אומרת כאן משהו שמבחינה הלכתית, חוקית הוא מאוד חשוב. היא לא מחלון כבר. היא מחלון בתחושה, היא מחלון בשבועה, היא מחלון... נעמי היא מחלון, לעדי עד, היא אמא שלו. היא לא אלי מלך. היא רות, שאין לה ולמחלון שום הגדרה הלכתית של קשר בעולם ההלכתי. והיא אומרת לה, אני את, ואז ממילא אין בכלל שאלה הלכתית. לא אני עוקפת, אני מעל זה. אנחנו, כשם שהייבום שעוד מעט נפגוש בפרק ד', שאגב לא תופיע שם המילה ייבום. כי זה הרחבה כזאת של הייבום שאף אחד לא מעז לקרוא לייבום בכלל. הוא חסד כזה שהוא למעלה מטעם ודעת כמו הכל, עברנו לשבועות. כן, 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 כן. פלא ופלא. הברכה מתחילה ממך, ולא ממני. השעורים האלה הם הברכה, ולכן זה חוזר למקור. היא מחזירה את זה אליה, כי אמר אליי, אל תבואי ריקה מלחמותך. ואז מסכמת איתה נעמי סיכום שהוא כל כך חשוב רוחנית. כלומר, באמת פילי פלוט, סייאת הדשמיה מדהימה, השגחה לא תאמין. איך הכל התחיל? בעזות נעמי. בועז, נזכור את ההתחלה, כל אלה שהם עושים את שלהם הם בעלי תשובה. גם בועז. בועז הוא זה ששואל את הנער הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת, ובסתר כולנו שואלים את אותה שאלה, בועז, אתה לא יודע? איפה הייתה הבת דודה שלך שהגיעה אלמנה, גלמודה, שחולה, כל מה שיש? בליל הסדר למשל. הם הגיעו ערב פסח, אומרים חז"ל, ובתחילת קציר שעורים בבוקר היא הולכת ללקוט. אתה לא הכרת? למה נעמי ממתינה עדיין לכמה שיבולים? אולי גם בועז במדרגתו שלו פתאום אומר, כולנו, כולנו, יחד איתי אתם הנערים והקוצרים, וכולנו עכשיו עולים למדרגה אחרת של חסד. כולנו לומדים מירות. כולנו לומדים מרות שבאה עכשיו ואומרת, רות, ותדעי לך שאני את הכל מקבלת ממך. זה מין דיון שאי אפשר לתאר את רמת הדביקות והאצילות שלו, מאיפה זה? זה מגילת נעמי או מגילת רות? זה אחד בכלל. ועכשיו באה נעמי ואומרת, לא להתבלבל. זה שהגענו למקום שבו הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ברור, לא צריך להפוך אותנו לכאלה שמבינים מה שהם לא מבינים. זה אחד הפסוקים הכי חשובים. הכל ברור? בועז אומר, אני הגואל? רק מחר בבוקר אני אפתור את הבעיות, נראה איך אני הולך למישהו, יש גואל קרוב יותר? נכון? רות, אז תקדמי משהו, עכשיו תצרי קשר עם בועז. אני במקום נעמי עכשיו הייתי עושה עוד משהו. איזשהו בכל זאת, השתדלות קטנה, משהו. דברי עם האח, עם הבן דוד, עם הסבתא, מילה טובה, פרחים לשבת, משהו. ואתה אומר, שביב איתי, עד אשר תדעין איך ייפול דבר. ההשתדלות והביטחון. נעמי עשתה את שלה, רות עשתה את שלה, בועז עשה את שלו, המשמעות היא ביטול עד הסוף, ולא מילימטר יותר. אתה אל תהפוך להיות שותף, חס וחלילה. אתה בטל. ותאמר שבי ואיתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר. היא אגב לא אומרת לה אם ייפול דבר או מה. אגב, שימו לב לתרגום. התרגום אומר פה משפט קטנצ'יק, מילה אחת, כמעט מדויק. שבי ואיתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר. זה עונה גם לך חגי, למה לא כתוב פה השם? כי לא ישקוט האיש, זה הפסוק הלא, עצרתי באמצע. כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. זאת אומרת, כיוון שאני יודעת שבועז עושה את שלו, ועכשיו, נכון, העוז שדיברנו עליה, ועכשיו התפקיד הוא שלו, עכשיו עד שבי ביתי. עד אם, עד אשר תדעין איך ייפול דבר. התרגום הוסיף מילה אחת. תשמעו את האמונה האדירה. ואמרה, טיבי ברתי אימי בביתה. שבי אימי בבית. עד זמן דתדעין, איך דן יתגזר מן שמיה, איך זה ייגזר מן השמיים, איך ייפול דבר, איך דין יתגזר מן שמיה, את האיך אנחנו עוד לא מבינות. ותפקידנו עכשיו הוא לשתוק. יש רגע בהשתדלות שהתפקיד הוא לשתוק. ואיך דין יתפרץ, אתם יודעים מה היא אמרה לה כשאמרה לה שבי ביתי? את זוכרת איך הולכים ושותקות, איך הולכות ושותקות משדי מואב? עכשיו אנחנו שותקים מחדש. יש רגעים ששותקים. נכון מאוד, עכשיו אנחנו שם, בלמעלה. ואיך דין יתפרש פתגם עוד, ארום לא ינוח גברה, כי לא ינוח האיש, אלא הן ישייצי לתו פתגם היום הדין. עד אשר קילה הדבר היום, מתרגם התרגום, עד אשר אם יסיים את הדבר, לטוב. אני יודעת שזה טוב. איך זה יתגלה? חכי, נראה עוד מעט. ובא אז עלה השער, וישב שם. הנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. ויאמר, סורה שבפו פלוני אלמוני, ויסר וישב. להזכר לעצמנו את התאריך. שלושה חודשים מקציר שעורים מדויק, מתחילת קציר שעורים עד כלות קציר שעורים וקציר חיטים, אומרים חז"ל ג' חודשים מעת לעת. מכאן למדו את ההלכה ששלושה חודשים ממתינים בגיור. כל ההלכות נלמדות מפה. שלושה חודשים, מתת זין בניסן. הרב רפי, זה חידוש עצום. מתת זין ניסן, שלושה חודשים, מסתיימים בדיוק בתת זין תמוז. תת זין אייר, תת זין סיוון, תת זין תמוז. היום שבו עולה בועז לשער הוא בתום שלושת החודשים. כלומר, היום של נישואי בועז ורות הוא בי"ז בתמוז. ביום שבו נשברים הלוחות, ביום שבו אמורה הייתה להיות הירידה עם לוחות הראשונים, וקלטנו שזמן מתן תורתנו של שבועות, שדיברנו על זה בפעם הקודמת ולפני כן, קלטנו שזמן מתן תורתנו של וב בסיוון, שנחוג בשבוע הבא בעזרת השם, הוא לא הזמן שבו קיבלנו את התורה. הוא גם לא הזמן שבו עלה משה רבינו לקבל את התורה. הוא הזמן שבו עלה משה רבינו לקבל את התורה שנשברה 40 יום אחר כך, כדי להכין אותנו לשלב הבא. כל יסוד השבירה והנסירה והבניין מתחבר עכשיו ביום הזה בי"ז בתמוז. בועז עולה לשער, וישב שם. וישב שם, האחרון שזכור לי חזק הוא במקום אחר. וישבו שם כ-10 שנים. פרק ד' הוא וישב שם, פרק ד' מחזיר אותנו בלי ששמים לב בכלל לפסוקים הראשונים של המגילה. הפסוקים הראשונים של המגילה, בלי שם השם, בלי התשובה, עם הגדולים שנעלמים, השיא של בועז ורות ונעמי, הוא הרצון להחזיר את אחרון הנידחים. לחנך את בית לחם יהודה השופטת, להקים שם למחלון. וישב שם בבית לחם ביחד עם הזקנים. מזכיר לנו את הוויישבו שם כ-10 שנים. שם. חז"ל אומרים שישבו פה 10 זקנים עכשיו. והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. הרבה דיברנו על הגואל עובר. כל הזמן הגואל עובר, אבל כשכולם עושים את שלהם, הגואל נגלה. ויאמר, סורה שבפו פלוני אלמוני. ויסר ויישב. תראו כמה יושבים עכשיו בפרק הזה. ויסר ויישב. זה לא קוצרים ומלקטים, זה לא גורן שעורים, וירידה, ושכיבה, וקימה, והליכות של פרק א'. עכשיו יושבים, לא במואב, בשער של בית לחם. הפלוני אלמוני הוא הפרק שלנו. נדבר עליו עוד מעט, רק נזכיר לעצמנו דבר אחד לפני שממשיכים לשנייה. פלוני אלמוני הוא גואל קרוב מבועז. גואל קרוב מבועז. בועז, כך יהיה כתוב בעוד כמה פסוקים, בועז הוא נכדו של נחשון. הוא בנו של סלמה, סלמון. מישהו שצריך להיות גואל קרוב יותר, הוא בדרגה יותר קרובה מבועז. אומרים חז"ל, הוא האח. זאת אומרת שלנחשון בן עמינדב יש 4 בנים מוכרים לנו. סלמון אבי בועז, אלי מלך, אבי נעמי, שאיננו מכירים בשם, ופלוני אלמוני הגואל, שאולי נקרא טוב ואולי נקרא פלוני אלמוני, ונגיע אליו עוד מעט, רק נניח הנחה יסודית אחת. הוא לא פלוני ולא אלמוני. אם יש מישהו לא פלוני אלמוני בבית לחם, זה פלוני אלמוני. הוא בנו של נחשון בן עמינדב. עכשיו להסביר רק שנייה, לשנייה אחת כדי להיזכר. אנחנו עוד מעט נגיע לתולדות, אני לא רוצה לקחת עכשיו את הזמן, כי אני רוצה ללמוד את התולדות בנחת. תולדות פרץ, זה צריך ללמוד פה בשלווה. צריך ללמוד, זה דבר לא יאמן. נגיע לשם, אני לא רוצה להקדים. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד. פרץ הוליד את חצרון, חצרון את רם, רם את עמינדב, עמינדב את נחשון. נחשון את אלימלך, סלמון, אבי נעמי ופלוני אלמוני. נחשון, כדי שפשוט נקלוט את התקופה שאנחנו נמצאים. פרץ וחצרון עוד נמצאים בארץ ויורדים יחד עם יעקב בפרשת ויגש. ובני פרץ, חצרון וחמול, הם בתוך איש וביתו באו. פרץ הוא תינוק. רש"י אומר, פרץ היה בן 2 וחמול בן 1. הם תינוקות שיורדים, כלומר, מדובר עוד בדור שהיה בארץ לפני ההתחלה של מצרים. עכשיו אנחנו נמצאים את התקופה הארוכה במצרים, ששם חצרון גדל, רם, עמינדב ונחשון, מה שיסביר מאוד שזה סך הכל 4 דורות ואנחנו מדברים על 210 שנים, שנחשון נשיא שבט יהודה הוא אדם מבוגר מאוד בקריאת ים סוף. בסדר עולם רבה הוא המקור הקדום ביותר שמנסה לתת את התקופות. כתוב שנחשון בן עמינדב מת בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים, כלומר שנה אחרי קריאת ים סוף. קחו שנה יותר, קחו עוד שנה. ברור, וזה מדהים לחשוב על זה, שארבעת הבנים האלה היו בקריאת ים סוף. עכשיו אני לא יודע אם הם היו על הידיים, או הם כבר הובילו גם כן. כי אם נחשון כבר מת שנה אחרי, אז הרבה יותר מזה. תבינו את הטרגדיה כשאנחנו מדברים על זה שאלי מלך עוזב את הארץ, הוא הבן של נחשון שקרא את הים. וכנראה הבכור, כי הוא המלך האמור להיות. אליי מלכות, הוא האמור להיות בכור. עכשיו, פלוני אלמוני הוא לא פלוני והוא לא אלמוני, זה כל מה שאני רוצה להגיד, הוא רחוק מפלוני אלמוני. וקוראים לו פלוני אלמוני במכוון כאן, והוא מגילת רות. הוא פלוני אלמוני. הוא לא יודע עכשיו במושגים של הלכה, אבל הוא ודאי גדול הדור מבחינת הזקנה, מבחינת התקופה, מבחינת הכל, מבחינת הבית. הוא הגואל הקרוב שמעכב את בועז מלגאול, למרות שבועז רוצה, והוא הגואל שלא נעמי ולא בועז רוצים שיגאל. אנחנו יודעים עליו מעט מאוד, אבל ההתמודדות בין פלוני אלמוני לבין בועז, אבל לא לבין בועז, אתם מיד תראו, לבין העם, היא סיפורה של מגילת רות. בואו נראה אותו רגע ביחד. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה, וישבו. אתם שמים לב כמה יושבים פה? הכל פה יושבים, יושבים. אם פרק א' הוא השורש של תשובה, היא המילה המפתחת, הפותחת, פרק ד' המילה הפותחת היא לשבת. זה אגב אותו שורש. זה לשבת. אנחנו בבית, אנחנו בבית לחם, אנחנו כבר יושבים. ויאמר לגואל, אין דיון אם הוא הגואל או לא. הוא רואה אותו כגואל הברור. אין דיון על זה. הוא בן הדור של הגואלים. הוא הגואל. חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך. חזל אומרים מיד, לא נמנע אדם מלקרוא לדודו אחינו. אחינו זה שם המשפחה, גם זה שם מכובד. אחינו אלימלך. חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך. מכרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים, היושבים, כלומר, הסנהדרין, בית הדין, ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגיד לי ואי דעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר אנוכי אגאל. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה אשת המת קנית. זה מפתיר. על זה לא דיברו לפני כן. איך אתה קורא לזה פעם? עז. זה מכניסים מהצד. להקים שם המת על נחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. מיד נגיע לצורת הגאולה, לשליפת הנעל, לעדות של כולם. מה בכלל קורה פה? בועז אומר לרות, חכי, אני כבר יודע מה אני עושה. ומסתבר שיש לו תוכנית, תוכנית. אף אחד לא דיבר על שדות. רות ביקשה ופרסתה כנפיך על עמתיך, כי גואל אתה. אבל מי שמבין טוב את הפסוק, ופרסת כנפיך על עמתיך כי גואל אתה, פירושו שיש לך משפט גאולה על כל מה ששייך בעצם למשפחה. כי אין גואל. הכלל ההלכתי, נזכיר אותו בשנייה אחת, שכולם מכירים אותו. הכלל ההלכתי, שהראשונים הזכאים לקנות, זה הגואלים של המשפחה. כדי שדברים יישארו בתוך המתחם המשפחתי. אחריהם באים הבאים הבאים. והגואל הקרוב קרוב קודם. בועז קושר את הנישואין עם רות בקניית השדה אשר לאלי מלך. השדה אשר לאלי מלך היא גם השדה של מחלון וקיליון. הוא קושר את זה מההתחלה.
בסיבוב הראשון
לא,
הוא אומר לו רק שדה.
או, מיד. בסיבוב הראשון הוא בכלל מתחיל, אני עוד הולך הפוך. הרי אנחנו מפרק ג' בכלל לא יצאנו עם מחשבות על שדה, היינו אצל רות. עכשיו בא בועז ואומר, מי מדבר בכלל על רות? אני רוצה לדבר רק על שדה. רק על שדה. ומי שחושב שבועז עושה פה תרגיל, טועה. בועז רוצה להיות משוכנע שאכן הגואל לא מוכן לגאול. לכן הוא מביך אותו, לא כדי לפגוע בו. בכלל. כדי להעמיד אותו במצב שאת השדה כבר לקחת. כלומר, אם אתה אומר לא על רות, זה למרות ההפסד שלך בעניין השדה. לא תוכל להיות שום טענה אחר כך שאני לחצתי או שאני הקדמתי את הגואל הראשון. עכשיו צריך גם להבין, פלוני אלמוני הוא לא רק הגואל הקרוב יותר מבועז, הוא הדור של אלימלך. והשאלה היא מי בעצם עכשיו ימשיך את העניין? דור בני נחשון או שהעסק עבר לדור הנכדים? האפשרות האחרונה שדור בני נחשון, אתם מבינים מה זה דור בני נחשון? זאת אומרת יוצאי מצרים. כשמדברים על פלוני אלמוני, מדובר פה בבית לחם יהודה, שיושבת בימי השופטים, אינני יודע מתי, יבצן, באיזה שלב, יש כמה דיונים, לא משנה מתי, מדובר באדם שהוא עדיין מיוצאי מצרים. מי שיעמיק בזה, לדעתי, זה חיבור גאולה ראשונה וגאולה אחרונה. זה לקחת אדם שעוד פגש את משה, לא כל כך רחוק ממשה. כי פלוני אלמוני הוא בנו של נחשון בן עמינדב, ואלישבע היא אחות אהרון, והיא אשת נחשון. זאת אומרת, המשפחות מאוד קרובות. להגיד לפלוני אלמוני אתה גואל, זה להגיד לו, אם אתה תיתן לנו את הלגיטימציה למה שמתקדם הלאה, אנחנו מחברים עכשיו את הכל. אין עוד אפשרות אחרת מלבדך, כי אין זולתך לגאול. ואנוכי אחריך. זה דבר מופלא. אחריך לא במובן רק של אני נאמבר 2. זה כבר דבר אחר יהיה. זה לא אותו דבר, זה לא... אם אתה גואל, אז נציג יהודי מצרים גאל את רות. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים? הגואל מסכים לקחת את חלקת השדה. וגם פה, שלא ניכנס אנחנו לחטא של שפוט אותי. בוא נדון בכף זכות את הכל. לא פשוט לגואל לקחת את חלקת השדה. חלקת השדה הזאת היא חלקת השדה של אלימלך, של מחלון, של קיליון. לא ברור שזה המקום שברגע שאני קונה אותו, אז אני בשיא פאר והדר. זה אמנם נדלן, זה מצד אחד עסקה יבשה, ומצד שני, לדעתי, זה שהזקנים כאן והוא מעלה לו את האפשרות כאילו יש התלבטות אם הוא יסכים או לא יסכים לחלקת השדה, אולי לא כל כך רצו שדווקא חלקת השדה שיהיה כתוב עליה בגדול מחלון וקיליון תהיה הנכס שלי. אולי אני אתעסק בנכסים אחרים. יותר ברכה. מחלון וקיליון זה לא בדיוק העוז וההדר שמלבישים פאר, ודאי לא למשפחה. ודאי לא למשפחה. זה משפחה מופלאה, המשפחה הזאת. רשי אומר שכשבאו אישו ואיתו, באו פרץ, ובני פרץ, חצרון וחמול. אז רשי אומר שם חצרון היה בן שנתיים, חזל, חצרון היה בן שנתיים וחמול בן שנה, אז מה זה אישו ואיתו? התחתנו, הוא היה בן שנה. אז מתחתנים מוקדם, אבל לא בן שלוש. איך? רשי אומר, אישו ואיתו באו, שכיוון שירדו למצרים, התקינו להם נשים לחצרון בן שנתיים ולחמול בן שנה, שלא יתערבו במצרים. אתם מבינים את הטרגדיה שהנכדים לוקחים נשים מואביות? סבא חצרון בן שנתיים ירד כשהוא יודע, שהוא לא יודע לדבר, אבל יש לו אישה. התקינו לו אישה שלא יתערב במצרים. המין, מחלון וחיליון יורדים למואב לשאת נשים מואביות. אי אפשר לא לראות את זה. זה כתוב. חצרון אישו ואיתו. ועכשיו כשמציעים לפלוני אלמוני את השדה, יש בהחלט אפשרות שהוא יגיד לא. זאת לא הצעה שכל כך ברור שהוא ילך עליה. הגואל אומר, ושימו לב לאיך בועז מנסח, בועז הוא ראש הסנהדרין. ובועז מנסח כך, ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך. הוא אחינו. מה אתה מזכיר אותו? כבר שני פרקים וחצי אף אחד לא הזכיר את השם הזה לך. למה עוד פעם להזכיר כל פעם את זה? זה הקטעים באלבום שאפשר בלי. אחינו אלימלך. מכרה נעמי. כשהוא אמר אחינו אלימלך, אני בטוח שהיו מיליוני סינונים בין השינה. הבוגד. מכרה נעמי השבה משדה מואב. על פי הפשטנים, מכרה הכוונה היא, היא כבר רואה את זה כמכורה, היא רוצה למכור. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמו. קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. מה שאנחנו עושים עכשיו, אומר בועז, יהיה הלכתי. אם תגאל גאל, שוב היושבים, היושבים זאת מילת המפתח פה. אם תגאל גאל. אם לא יגאל, הגידה לי ואידאה, כי אין זולתך לגאול, ואני אחבא נוכי אחריך. אני מבין שאתה, סלש הדור הזה, לא גואל ואנוכי אחריך. אני רוצה להגיד פה דבר חריף. אני הולך פה על משהו מאוד גדול, זה מתחיל בשדה, אבל עוד מעט זה יהיה רות. אני הולך פה על הפיכה שמאוד יכול להיות שלדור שלך יהיה קשה לקבל אותה. אני בכלל לא כועס. אני הולך פה על האמירה של אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. זאת לא אמירה פשוטה. בכלל. אבל אני רוצה לדעת עד כמה אתה תוכל להגיע לזה. ויאמר לגבי השדה, אנוכי יגאל. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, אתה לא קנית את זה רק מיד נעמי, אלא אתה צריך לקנות גם מעת רות המואביה, כי מה לעשות שהיא באה איתה. כלומר, לרומנטיקה הגדולה של נעמי ורות שבאו, יש משמעות נדלנית גם כן, אדוני. יש איזה משמעות משפטית. שיבולים, שיבולים, נחמד, הכל יפה, עכשיו הגענו לנדלן. רות ונעמי סיכמו ביניהן שזה מחירה אחת. מה לעשות? זכותן? הן סיכמו ביניהן שהמחירה היא של דבר אחד. שדה נעמי הוא שדה רות המואביה. כשדיברנו על אחינו אלימלך, אף אחד לא הזכיר את רות. כי אחינו אלימלך שווה נעמי, אשתו. אשת אלימלך. אלימלך איש נעמי. מי הכניס בכלל את רות לעניין? אגב, אתם שמתם לב מה קרה בפרק ד'? עזבנו את בית הנשים, ואנחנו עכשיו בישיבת גברים. מדברים על הנשים. איפה הן? בעזרת נשים? לא נמצאות? לדעתי נעמי מכינה כבר את החתונה. סדה הכל מסודר. היא כבר מסדרת מנות אחרונות. היא יודעת בדיוק כבר את כל העסק. היא גם יודעת את התוצאות. אתה קונה את זה מיד נעמי ומעט רות המואביה אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו. עכשיו שימו לב מה עשה בועז. הוא הוציא אישור דיני של בית לחם להרחבת המושג הקמת שם המת מייבום של אח לאחריות על מת נידח בן דוד מתבולל. שאם יש אפשרות אחת להחזיר אותו לכלל ישראל לפחות את שמו, זה חובתנו. אתם מבינים איך צומח משיח? האם עוד יש יהודי אחד נידח שבנידחים שידיח את עצמו של הסבא שלו קראו חמול וחצרון והוא הלך לשאת אישה מואביה? האם אתה מוכן להקים השם המת על נחלתו? ויאמר הגואל לא אוכל. מעניין מאוד הביטוי לא אוכל, והוא חוזר פעמיים בפסוק, בואו נראה. ויאמר הגואל לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. בצדק רש"י אומר כאן שנחלתי, הכוונה היא זרעי. כמו נחלת השם בנים, שכר פרי הבטן. הוא לא משחית את נחלתו בשדה, כי הרי את השדה הוא הסכים לקנות. ממילא נחלה ודאי כאן זה לא העניין של נחלת שדה, אלא נחלה זה הנוחלים. מי הם הנוחלים? החשש הוא מלהשחית את הנחלה שלי, אבל תשימו לב למה הולך פה. אני יושב פה, בועז, יושבים פה זקני ישראל והסנהדרין, אומרים לך שהלכתית, אין כאן שום בעיה. אז מה פירוש לא אוכל לגאול? זה ביטוי מאוד מעניין. ודאי שאתה יכול. לא אוכל פירושו אסור לי. מה זה לא אוכל? יש לפעמים מצב, אבל לא דנים אותו כך. יש לפעמים מצב נדיר של המילה יכול במקרא יש משמעות כפולה. יכול זה לפעמים רוצה. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. פירושו אינך יכול או אסור לך? אתה יכול. לא תוכל להתעלם. פירושו אינך יכול? אתה יכול. רק אסור לך. האלשך, אנחנו שכנים שלו, מצפת. האלשך הקדוש מסביר בפרשת השבת אבידה הסבר מדהים. כתוב שם בפרשת השבת אבידה שאם בדיוק, כתוב שם בפרשת, אבל איך זה מופיע? כתוב ככה בהשבת אבידה, כתוב שאם תובד אבידה מאחיך על כל סוי, חמור, סלמה וכו', השב תשיבם לאחיך. השב תשיבם. חזל לומדים, השב תשיבם, בשביל מה כתוב השב תשיבם? פעם אחת, פעמיים, 100 פעמים, השב תשיבם. תמיד אתה חייב להשיב, זה מצווה מאוד קשה, השב תשיבם, כי צריך להבין שזה לא רק להחזיר אבידה. זה אם נניח עבד לאחי שור, אני צריך לגדל אותו עכשיו. בחצר שלי. סובך. אז השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, אני מדלג על זה מהר כי אני רוצה להגיע ללא תוכל. לא קרוב אחיך אליך, לא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך וכו'. ואז כתוב בסוף, לא תוכל להתעלם. אז רש"י מסביר, מה זה לא תוכל להתעלם? אסור לך. אבל כבר כתוב השב תשיבם, אז הוא אומר שיש עשה של חובת השבה, השב תשיבם, ומי שביטל, אז לא רק שביטל עשה, אלא גם שעבר על, לא תעשה שלא תוכל להתעלם. יפה. אומר על שייך, זה ודאי נכון. אבל אני אגיד לכם מה הפירוש החינוכי של זה. הפירוש החינוכי הוא פשוט אומר על שייך. השבת אבידה זה דבר כל כך קשה מבחינה מוסרית. אני רואה דבר כל כך יפה, איך להשיב אותו? יש לי מיליון הסברים שהוא יתייאש בפעם הבאה ועד שהוא יבוא וקצת והאין, יעזור. אז אני אגיד לך מה לעשות. השב תשיבם, תשמעו. השב פעם אחת. השב פעמיים. השב שלוש. כשאתה תתרגל להשיב אבידה, בסוף גם אם תרצה לא תוכל. אתה תרוץ להשיב אבידה, אתה כבר לא תוכל להתעלם. זה כבר יהיה לך בטבע. תתרגל. איך אומר נתניה, להאמין זה מלשון להתאמן. כל יום קצת. תתאמן על זה. השב תשיבם עד שתגיע ללא תוכל להתעלם. זה במובן החיובי. במובן ההפוך זה מה שאומר פה הגואל. לא אוכל לגאול. לא אסור לי. אבל לא שייך. מה, איך שייך? אתם מגיעים את המושג הזה? לא שייך, אומרים ביידיש. או לא יודע באיזה... לא שייך, לא מתאים. לא מתאים, לא מתאים. לא אוכל לגאול. זה לא יגאל. לא אוכל לגאול. איך אתה בכלל מעלה את השאלה? פן אשחית את נחלתי, כי לא אוכל לגאול. הוא חוזר לזה פעם שנייה. זה מנוגד לטבע שלי. זה מנוגד לחינוך. הוא כמעט אומר לו, באיזה בית גדלת, אחיין יקר שלי? אבא סלמון, אם היה יודע מה קורה עכשיו, שהדור הצעיר, בן 80, דור חדש, לא אוכל לגאול פן השחית את נחלתי. נון ב', נחלתי הכוונה היא בני דודים שלך. זרעי. גאל אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. אתה מקבל את השדה, ואתה תקנה את אשת המת. וזאת לפנים בישראל. על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. לא להתבלבל פה, זה לא חליצה עכשיו. זה פשוט קניין סודר שהיה נעשה במנעלים. קניין סודר, והוא היה נעשה בחפץ הכי פשוט של נעל. אבל זה בסדר לא להתבלבל ולשים לב עד כמה יש כאן איזשהו ממד שמזכיר חליצה. הנעל הזאת, ורות שאינני יודע איפה היא, והוויתור של הגואל על הזכות להקים שם המת על נחלתו ושם האח, שהוא לא אח, שהוא אחיין, זה לא איבום הלכתי, היא לא אשתו, ההלכתית, לא משנה. זאת לא מגילה של הלכה. זאת מגילה שעליה אומרים חז"ל, אין בה לא איסור ולא היתר, לא טהרה ולא טומאה, למרות שאני כמעט לא מכיר ספרים קצרים כל כך, שיש בהם כל כך הרבה אווירה הלכתית. של לקט, ושל מתנות עניים, ושל קניין סודר וקניין חליב, הגדרות הלכתיות. וגיור, מה לא? אבל אין כאן פסיקות הלכה. ההלכות שנפסקות פה הן הלכות שהן מעבר להלכה. כאן הנקודה הגדולה. ההלכות שנפסקות פה הן הלכות שלפנים משורת הדין. הלפנים משורת הדין הופך להיות דין פה. זה החידוש של מגילת רות. הלפנים משורת הדין נעשה פה לדין. לוקחים עכשיו את כל מושג החסד, לוקחים את כל מושג החסד ומכניסים אותו לעולם דיני, משפטי, הלכתי. זה מופלא. זה התחיל ברגע שבועז הגיע לשדה, וכתוב שם, והנה בועז בא מבית לחם, אתם זוכרים? ושאלנו, מה זה והנה בועז בא מבית לחם? מה כל כך פלא? הוא תמיד בא מבית לחם. ואמרנו, בועז בא מבית דינו, והתקין תקנה, שאדם יהיה שואל לשלום חברו בשם השם, ויאמר השם עמכם, ויאמרו לא יברכך השם. לא פשוט בכלל, לא פשוטה התקנה הזו, זו תקנה הלכתית, זו תקנה שהלפני משורת הדין ינצח את הדין. י' ז' תמוז, זוכרים על מה חרבה ירושלים? על הדין שניצח את לפני משורת הדין. בימי שפוט אותי, מייצר בועז מערכת שבה לפנים משורת הדין מקבל עיגון דיני. היבום מורחב למקומות שאין להם שום אחיזה לכאורה. וזאת ההגדרה ההלכתית הופכת להיות. צריך להבין, זה נשמע משונה קצת, אבל צריך להבין שהמושג לפנים משורת הדין הופך להיות דין, זה מושג תלמודי ברור. זה לא מילים, זה מושג תלמודי ברור. לפנים משורת הדין לומדים מהפסוק בספר דברים, ועשית הישר והטוב. רש"י אומר, לפנים משורת הדין. ישנו סיפור מדהים במסכת בבא מציע, סיפור ידוע. זה ככה להעיר רגע בשעה הזאת, זה טוב. זה סיפור ידוע, זה כוסו חכמנו, ומכוסו חכמנו זה לגמרא לקחה בבבא מציע. לא זוכר, כחלק ג' חלק ד', לא זוכר באיזה חלק. אבל בכוסו חכמנו מפורש כתוב כך, שפעם היה המורה חשוב, רב חנן, היה המורה חשוב מאוד, שבאו אליו פועלים. זוכרים את הסיפור? עוד רגע תזכרו בו. באו אליו פועלים, כן, באו אליו פועלים לעזור לו, לעבוד בשבילו. יפה מאוד. לקחו חביות, ומה שהם עשו איתם זה היה, השם ירחם, רשלנות מוחלטת, אחרי דקה שברו אותם. טוב. לא פיצו אותו, לא כלום. בבוקר, לפני שהם באו, הם שמו את המעילים שלהם במלתחה. החליט שעד שהם לא יבואו איתו לבירור דיני, הוא מחזיק את המילים שלהם. זה בסדר גמור. הוצאה לפועל אלמנטרית. הלכו אל הרבי שלו. באו אל הרבי שלו ואמרו לו, תראה כמה אנחנו מסכנים. אנחנו באנו לעבוד, עבדנו כל כך קשה, ואנחנו שמנו מעילים במלתחה, והבעל הבית שלנו, תלמיד שלך, מחזיק את המעילים אצלו. אומר להם, זה נורא והיום, הוא קורא לו ואומר, תחזיר להם מיד את המעילים. הוא אומר לו את הטענות שלו, הוא אומר, תחזיר את המעילים. שואל אותו רב חנן, אני אחזיר, אבל תגיד לי רק, כבוד הרב, דינה אחי, ככה הדין? ככה הדין שאני אחזיר? הוא אומר, ודאי, אין, כן. זה לשון הגמרא בדף אחרון, בפרק שישי בבבא מציעא, סוחרת אומנים. כן, דינה אחי. אז הוא אומר לו, מאיפה? אני עושה הכל, רק תלמידי חכמים, תגיד לי את המקור לדין. אז הוא אומר, יש פסוק במשלי, יפה מאוד, כתוב ברישא של הפסוק, למען תלך בדרך טובים. למען תלך בדרך טובים, זה דין. רש"י מסביר מה זה למען תלך בדרך טובים, לפנים משורת הדין. אבל אני שאלתי דינה אחי. אז הוא אמר לו, כן. החבר'ה האלה, הבנדר, ראו שהעסק עובד פה אצל הרב הזה, זה עובד טוב. באו, אמרו לו, תראה, את המעילים הוא יחזיר. אבל יש דבר אחר נורא היום. יום שלם עבדנו, והוא לא נתן לנו כסף על זה ששברנו לו את החביות. אז מגיע לנו גם הענק קצת. הוא אומר להם, בסדר גמור, תקראו לו, הוא קורא לו, והוא אומר, אדוני, מסכורת. אני אשלם מיד, רק רציתי לשאול, דינה אחי? אז הוא לא בטח. אז הוא אומר לו, זה מאיפה? זאת אומרת, מה אתה חושב? הפסוק נגמר באמצע, יש המשך. למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. אומר השלה הקדוש, היום הייתה תפילת הילדים של השלה הקדוש. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אומר השלה הקדוש, היום זה היום שלו, ראש חודש סיוון. אומר השלה פילי פלאות, זה דבר מדהים. אתם יודעים מה זה דין האחי? כשאתה מגיע למציאות שאתה צריך לפעול במדרגה רוחנית מסוימת, זה הופך להיות הדין שלך. ולפני משורת הדין הוא הדין. לפני משורת הדין פירושו שאני צריך לעגן מציאות כזאת שזה הופך להיות הנורמה הנכונה שצריך לנהוג בה. איזו מדרגה חברתית, איזו מדרגה אישית שצריך להגיע אליה. כשבא רב חנן אל הרבי שלו ואמר לו, מה, אני צריך להחזיר להם את המעילים, דינה אחי, אתם יודעים מה הוא שאל אותו? הוא שאל אותו, מה, כבוד הרב, אתה חושב שאני במדרגה שלפני משורת הדין כזה לגביי זה כבר דין? כך מסביר השלה. תשמע לו בטח. אחרי זה באו החבר'ה, אמרו לו, ומה עם הכסף? קרא לו, אמר לו, גם את הכסף תשלם. אז הוא אומר, רגע, 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 גם זה אני כבר במדרגה שזה דין. אתם יודעים איזה הנאה הייתה לו לשלם? אמר לו, ודאי, אתה כבר במדרגה שגם לפני משורת הדין הזה אצלך זה דין. זה המצב שאנחנו נמצאים בפרק ד'. ירושלים חריבה כשאין לפני משורת הדין, כשיש שפוט אותי. ירושלים תיבנה כשיש לפני משורת הדין. פלוני אלמוני הוא יישאר לעולם פלוני אלמוני, כי הוא לא שותף בגאולה. הוא שותף בהגדרות של הדינים, הוא לא רוצה להרוס את השידוכים של הילדים, הוא לא ישחית את נחלתו, והוא יישאר חלק. במקרה הטוב הוא לא יפריע למשיח, אבל הוא לא יועיל בהבאתו. בועז צריך להפוך את בית לחם לעיר שלפנים משורת הדין. אולי בועז אומר לו, אל תכעס, אבל גם אלי מלך, שאתה כל כך לא רוצה עכשיו להזכיר את נחלתו, גם הוא פעל כנראה על פי הדין. רעב, יצא. חז"ל אומרים, שאם נניח שאלימלך לא יצא בכזה צדק, והוא כן יצא למרות שרעב וזה לא בסדר, אתם יודעים למה הוא יצא, אומרים חז"ל? כי הוא אמר, עכשיו יבוא אליי כל קבצן וכל אני, וזה יבקש זה, וזה יבקש זה, ומה יהיה? נורא והיום. יותר מדי חסד, אה? אתם יודעים מי מלמד חסד במגילת רות? הילדה של ממלכת מואב שלא קידמו אותנו בלחם ובמים. אתם יודעים מה זה חסד במגילת רות? לא מתנות העניים של הדין, אלא היא תלקט באומרים, למרות שהדין הוא שהיא צריכה ללקט בשיבולים. ככה. כי צריך לקרב עכשיו אותה. מגילת רות היא איך מעבירים את הכל, את הכל, את הכל ללפנים משורת הדין. זה דבר פלאי. יש משנה במסכת אבות. תשמעו, זה דבר מדהים. מאיפה רות? מאיפה רות? מאיפה רות? מואב. מואב? מאיפה מואב? לוט. מאיפה? סדום. יש משנה במסכת אבות שכתוב כך. האומר שלי, שלי. פרק האחרון של שבת. האומר שלי, שלי ושלך, שלך. תשמעו טוב. זו מידת סדום. זו מידה בינונית. יש אומרים, זו מידת סדום. הזכרנו פעם, דבר מופלא. ראיתי פעם בשם אחד המפרשים. זה הרי תכלית. או שזו מידה בינונית. מידה בינונית, ספר של בינוניים היום למדנו הרבה זמן. מידה בינונית, נו, ניש שלכת, לא כל כך רע. אפילו אם תסביר בינונית, בינונית. נו. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו או מידה בינונית, או מה? מידת סדום? מידת סדום זה סדום. איך אתה אומר כך? ראיתי מישהו מהמפרשים אומר דבר לא יאמן. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, יש חברה. והחברה נוהגת לפנים משורת הדין. ובתוך החברה יש אחד שהוא כזה עקשן. שהוא אומר, זה לא בסדר, שלי, שלי, שלך, שלך, אי אפשר שהקבצנים האלה יפריעו כל הזמן. בסדר. הוא צודק. האמת, כל קהילה צריכה אחד כזה. מי יעשה סדר? מוכרחים אחד. מוכרחים אחד שיעשה סדר בעניינים. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, אם כולם אומרים כך, זאת סדום. ככה האווירה, הכל לפי הדין, זה גבל. אז המידה הבינונית זה סדום. ככה יכולה להיווצר סדום. איפה? חס וחלילה בבית לחם יהודה. אתם יודעים מה צריך לעשות? שקורא הדורות מראש יביא את רות המואביה מסדום. כדי שהיא תוציא אותנו מהמידה הבינונית. האומר שלי, שלך ושלך, שלך, החסיד. ולפעמים צריך לקחת תשובת המשקל לשם, כדי לתקן את הערעור של ימי שפוט אותי. את ימי שפוט אותי צריך לחתוך, ותעשה איתי חסד. לא תומעה, לא טהרה, לא איסור, לא היתר, תודה רבה. חסד. לפני שיבוא המשיח, יבוא אליהו הנביא. ואליהו הנביא אומר הרמב״ם, לא מתמה ולא מתהר, לא אוסר ולא מתיר, הוא עוסק רק בדבר אחד, בלהשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז יבוא כל השאר. אתם מכירים את הפסוק של וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם? אבל תזכרו אותו עד הסוף. לא זוכרים את הסוף שם. או, כתוב כך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, נהדר, פן אבו, והקיתי את הארץ חרם. לא הבנתי אף פעם. אתם יודעים מה זה חרם? אתם זוכרים בגן מה זה חרם? אתם זוכרים מה זה שעושים חורם? זה לא בגן, זה בחיים. אתם יודעים מה זה חרם? אתם יודעים מה בא אליהו הנביא לעשות? אליהו הנביא בא להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי אלמלא זה הארץ תוכה בגלל החרם. יכול להיות, כן, יכול להיות הכל, הכל יהיה נפלא, אבל חרם תגרום לזה שלא יהיה פה כלום. שפוט אותי. לכן אליהו הנביא צריך לבוא לפני משיח בן דוד. לכן לפני שבא תולדות פרץ עד דוד המלך, צריך לעשות את בית לחם יהודה עיר של לפנים משורת הדין, במערכת הדין עם 10 זקנים יושבים בבית הדין. נגד זקני עמי ונגד הזקנים. כך נגד זקנים ונגד זקני עמי ונגד העם הופך הלפנים משורת הדין להיות דין האחי. ויאמר הגוי לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. לכן כל כך חשובות כאן עכשיו ההתפרטויות ההלכתיות. זה יהיה דין. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, ופה תראו, זה פילי פלאות. הזמן קצר, אז נראה את הכל כבר. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום. מה הסדר? לפי הכבוד, נכון? למי הוא אומר קודם כל? לזקנים, ואחרי זה, נו, לכל העם. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום. כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, עכשיו תראו מה הוא עושה להם פה, ואת כל אשר לחיליון והזמיר, מאיפה הוא הגיע? די כבר! עד כמה כבר אפשר תשובה? מספיק! הוא עם עורפה בכלל בטח מסתובב באיזשהו מקום. אי אפשר לחלוט אותו מהנשמה שלנו כבר? אתם מבינים מה יהיה פה? קיליון ומחלון יחזרו לבית לחם. לבלתי יידח ממנו נידח. ועל השדה הזה יהיה שלט גדול. קיליון ומחלון עליהם השלום. ולאישה הזאת יוולד ילד. ויקראו לו הבן של מחלון. זה לא יאמן. אתם מבינים מה זה קיליון ומחלון? על שם מה זה? על שם הקליה? או על שם נחשפה וגם קלטה נפשי שאף פעם לא ייגמר? מה זה קיליון הנפש הבהמית שהתניה מסיים בו את ליקוטי אמרים? הקליה או הנחשפה וגם קלטה של הנפש הבהמית להתאחד עם הנפש האלוקית? זה אותו דבר. זה היינו אח. לכלות זה רצו, גם אם אין שוב. זה לרצות להיבלה במקור. זה לרצות להתחבר לאינסוף. אתם באמת חושבים שאם קראו למחלון וקיליון, מחלון וקיליון, אז אמא קראה להם מחלון וקיליון השם קליה? היא ראתה את הפשט בגמרא בבבא בתרא ואמרה שמחלון וקיליון על שם שבא הקליה, או שהיא קראה להם, ויואש ושרף שמם, או שהיא קראה להם, אם היא קראה להם מחלון וקיליון, יש שם שתי דעות, אם שמם היה מחלון וקיליון, אז היא קראה להם מחלון וקיליון על שם מחלת ומחילה, ונחשפה וגם קלטה, ושאיפה. אתם מבינים למה זוכה עכשיו נעמי, שנשארה משני ילדיה ומאישה? למחלון וקיליון, לאלי מלך. הבנתם מה בועז עושה? מבינים במה פלוני אלמוני לא יכול להיות שותף? וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה. להקים שם המת על נחלתו. וגם, מה זה וגם? העיקר הוא מה שאמרתי לך בהתחלה. אני יודע, החידוש המעשי שירגש את כולם עוד שנייה יהיה החתונה עם רות. אבל יכול להתחתן עם רות רק מי שיכול קודם כל להרשות לעצמו, לחייב את עצמו, להחזיר את קיליון ומחלון לישראל.